הצער של השכינה בחיסרון בעולם, וממילא הפגישה עם התביעה והדרישה והשאיפה, מפה אנחנו יכולים גם לצפות על שורשי החורבן ושורשי הקלקול. לא צביעה אינטלקטואלית חיצונית, אלא צביעה פועלת, צביעה על מנת לתקן. אנחנו יכולים להבין שיסוד היסודות, עיקר העיקרים שמביא לחורבן, שמביא להשפה, זה כל רודפיה יסיגוה בין המצרים. כבר דורשים אל הימים בין י' ותמוז, תשעה באב. אבל אפשר לומר, הופיע במדרש רבה, מה זה המצרים? כמו מצרי השדה, כצבי שנלכד בין מצרי השדה. אפשר להבין, אפשר להסביר מתי רודפי הישיגו. יש לנו רודפים, יש לנו סונים, יש את המלאק, יש עוד כמה, אבל מתי הם משיגים אותם? מתי הם מצליחים להפעיל ולהמשיך תורם של ישראל בין המצרים? כשישראל הם בין המצרים, כשישראל מקטינים, מגמדים ומצירים את שאיפתם, את הערכת ערכם, אז כל רודפי הישיגו. אנחנו יכולים לדבר על זה כל שנה, אבל בתשעה באב אנחנו יכולים לחוות את זה. אנחנו יכולים לחוות את ייסורי חנק שתובעים את הדבור, את החירות, את מרחב יותר גדול. היום הזה לא הרב, תראו במקור שבע, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתואבים מוגבלים. כמו שהרב אומר, אפשר לקרוא את זה, התחיל בפשוט, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלה, החידלון מההכרה של התא בחרטן. זה באורות נ"ה, זה אתה לא צריך לשאול את השאלה הזאת, זה אתה צריך עכשיו עד ראש חודש אלו תלמד את החלק הראשון בעל פה, תכתוב את זה 500 פעמים, ואדם צריך כל יום לפני שהוא מדליק את הרדיו ולשמוע. טוב, אתם לא שמעתם כבר חצי שנה ולשאול, אבל עוד מעט אתם בבית, תראו, אתם תגלו שאצל ההורים שלנו יש רדיו בבית וזה, לא. אני צריך קודם כל, כל בוקר, אחרי מודה אני, כחזרת בי נשמתי, אז צריך להגיד, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון היא ההכרה של התא בחרטנו. תשימו לב לדבר הזה, שבתקשורת האלקטרונית והכתובה שלנו יש אך ורק נושא אחד ולא שניים. בסוף אני מגזים קצת, יש את המזג האוויר, גם זה לא, אבל פה ושם יש איזה קוריוזים כמו איזה זקנה שדרס אותה טנק וחיה וזה, זה בשביל ככה קומיק רליף זה נקרא. אבל את העיקר של החדשות, את עיקר התרבות, את עיקר הספרות, עסוק בנושא אחד ואחד בלבד, וזה המחיקה של היתרון של עם ישראל. המלכיות הרוחנית ששואפת לא להשמיד, להרוג ולאבד בגוף. יש גם כאלה, יש גם כאלה. האמת היא שהם פחות, הם פחות מסוגלים. אבל עיקר המגמה זה החזרה והחידלון מההכרה של התא בחרטן. הניסיון להגביל את עם ישראל ולהגדיר אותו בגבולים ומיצרים מסוימים, לדון בעם ישראל כפי שדנים בעמות מידה כאלה של, של, של כל העמים, ובגויים לא התחשב. כמו שהרב אומר, רציד אומר בנתיבות ישראל, כאילו שאפשר להסדיר את העניינים בין ישראל והשכנים בקריטת ברית. לא שייך קריטת ברית, קריטת ברית זה בין שווים. אתה בחרתנו, לא רק משונים, אנחנו מכל העמים משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל העם ולשון. זה לא יעזור, אין אלף פעמים, אלף אלפי, אלפי ספרים יכתבו בזכות הנורמליות. והישראלים החדשים, ומה שזה, איפה שלא תלכו, הכל יכתבו, ויטיפו, וירעילו, וימלאו את חלל אווירנו עם הארץ של המלכיות הרוחנית, שאין בין ישראל לעם עם שום דבר, עד המזרח התיכון החדש, גולת הכותרת של המלכיות הרוחנית. ולא יעזור שום דבר, אבל כל רופאי סיגוע בין המצרים. באותה מידה שאנחנו מתמצרים, כל רופאי סיגוע. אבל זה הפן הפשוט שצריך כמובן לשנן, לשים אליו לב. יש לנו היסטוריה אחרת, זה לא יעזור. כששר החוץ שלנו עודו במקומו מונח כותב על השאיפה שלו האדירה, על מהוויה ברוחניים הכבירים שיתבטל מן העולם עם ישראל ושלא יזכר שם ישראלות, זאת הרי השאיפה וזו יסוד המדיניות, וזה מה שנקרא היום תוכנית אוסלו. מי ששאלו אותי מה לקרוא בין הזמנים, צריכים לקרוא משהו חוץ מהשאז, אז אני לא יכול להמליץ על שום דבר, כי אני לא יודע באנגלית, אבל יש ספר מצוין באנגלית, ספר של חול, הוא מתאר בדיוק את היסודות האידיאולוגיים של זה. נקרא, אני חושב שקוראים לזה מדינת היהודים, אבל זה ספר של יורם חזוני. זה לא קשור לשיעור, לא צריך לברך על זה ברכת התורה. אבל הוא מנתח בדיוק מהם היסודות האידיאולוגיים, אבל זה באנגלית. זה לא כתוב את זה באנגלית, זה לא תורגם. חשבתי על זה, לא יודע למה הוא עשה את זה. למה לא יכתב את זה בעברית? אז חשבתי, מה זה יעזור שיעשה את זה בעברית? יכתב את זה בעברית. זה ספר, אני רוצה לספר ימני כזה, כאילו. אבל אם יתן את זה באנגלית, ספר מבריק, אז זה ישפיע על הדוברי האנגלית, שהם כמובן עיקר הקריטריון של מה שהולך בעולם. לא, יש את זה גם. אבל זה מיד ספר שעשה באופן כביר. הוא מברר את זה, מברר את החשבון האידיאולוגי. איפה מגיעים וכך הוא מסביר שם, מסביר איך יכול להיות שהגיעו להסכם אוסלו שבמפורש ובמוצהר מארס את כל יסודות הביטחון בישראל, כל העקרונות שהיו של מפלגת עבודה מאז קום המדינה לפני כן, של העצמאות, של ביטחון, של עצמאות כלכלית וכדומה. תוכנית אוסלו במוצהר הוא מחריב את הכל, כן? אין שום יכולת להגנה עצמית על פי תוכנית אוסלו, זה ידוע, זה כן? זה לא מתוך רשעות גלויה וידועה. אלא מה? זה מסביר, מסביר. זה לא סודות, זה לא... תכף נגיד סודות התורה. זה ניגלה. זה לא ניגלה של תורה, זה ניגלה שבניגלה. בגלל שהנחת היסוד, הנחת העבודה היסודית, של מי שחיבר את ההסכם הזה, את הניסוח הזה, זה שאין מקום יותר לעם ישראל, לעמים בכלל, להיות בעולם. כן? אנחנו עוברים בעידן של אזורים, ובעצם לעידן של גלובליזציה, שהמשמעות של עמים, גם מצד ההגדרה הכלכלית, גם מצד ההגדרה הביטחונית, גם מצד הזהות האישית האינדיבידואלית של האדם, שהוא מרגיש שייך לאיזה חטיבה לאומית, כל הדברים האלה מתאידים בזמן הקרוב עוד להתבטל מן העולם. אז רגע, אתה לא, כל מה שעד עכשיו היה אקסיומטי, שצריך להשתית את הביטחון על אומה חזקה, על צבא וכו', גבולות, זה הכל בטל ומבוטל, אין גבולות, ואין גבולות של בין עם לעם. נו, ומה עם קריאת ים סוף? מה עם מעמד הר סיני? מה עם בית המקדש? מה עם הנביאים? מה עם כל הזה? זה משהו שאפשר להכניס את זה לתוך הפור שם בכביש, ככה, לתת את זה. עזוב, זה רק מסבך, מי צריך את זה? אנחנו הולכים לתקן עולם, כן, במלכות הגלובליזציה. זה הכל הצד הנגלי של הדברים, המיצרים הנגלים. אבל אנחנו צריכים לחדור יותר עמוק מזה. כן. זה מה שהרב אומר כאן בשבע, במקור מספר שבע. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגת. אני לא מבין את הכל, אני לא יודע איך להסביר את הדברים גם לעצמי, אבל אני מבין שמדברים על המתק והנועם אלוהי, אז מדברים על איזה עשירות רוחנית לא מצומצמת, לא נגמר. מדברים בעצם על פתיחות, על יכולת לקלוט את הכל ומה שלמעלה מן הכל. תשעה באב זה מועד, זה קדושת זמן. אחד מהמאפיינים המיוחדים, לא רק תשעה באב, גם י"ז בתמוז, גם בעשרת טבת, אבל אנחנו רוצים להיפגש עם המהות. הרבה פעמים יש לנו כלי, קוראים לזה שם. אנחנו לא יודעים לדבור שמות של אנשים, אבל מר ידע, היה שומע את השם של מישהו, יש גם היום כאלה מקובלים וזה, הוא היה יכול להגיד כל מיני דברים על ה... פעם אם היה לי כמה חבר'ה, אבי מר עם החברים שלו, אז יפקידו כסף אצל אחד בשם קידו, קידו, כן? אבל מר לא מפקידו. באו בסוף היום, קבל את הכסף, אני? מה פתאום? אני... שבות רבה, איך ידעת? קידו את ההפוכות, כן? לא, הבנתי שזה... לא, אבל זה סודות, אנחנו לא יודעים איך. אנחנו יודעים שיש משהו בשם שרומז על המהות, אבל כשמדובר על תשעת זמנים, זה השביל. השביל להיפגש עם תשעת הזמן, זה השם של הקדושה, שם של החג. הזמן חירותנו, אז אנחנו מבינים מה זה פסח. אבל מה זה תשעה באב? חריך, אין לזה שם. למה? כי הקדושה, באמת אי אפשר לסמן אותה בשם. הקדושה של תשעה באב, היא הלא מוגבלות, היא הלא מוגדרת, הלא אפשרית להיות כלולה בשם. מה הרב במוסר הקודש, מה הרב מדבר על מוסר פרטי של בני עלייה, באמת. אבל בכל זאת, יש כאן הערה חשובה, אני חושב שאפשר להיפגש עם זה. מה הרב? מישהו ממידת המלכות לת לי ניגר מכלום. אין לו מעצמו כלום. אין. אחר כך הוא יגיד, זה גם שם הפרק, העצמיות בכנסת ישראל. מדובר כאן למידת מלכות, לא משנה כרגע מה בדיוק הכוונה במלכות, ספירה פה. אבל מדובר כאן על מישהו, על אדם, אדם גדול, אבל אדם גדול שהוא נפגש עם העצמיות של כנסת ישראל, והמאפיין הוא לטלי ניגר מכלום. אין לו מעצמו שום דבר, יש לו פתיחות גמורה, ולא פתיחות פלורליסטית חיצונית קטנונית, אלא יש לו פתיחות גמורה בלי גבולות ובלי צמצום כלפי הזרמים האלוקיים שישנם בעולם. ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל, וכשהוא פונה אל הטוב ומכיר איך דלת לי ניגר מבאמת כלום, פונה לטוב, הרי הוא מוכן להיות ממולא מכל טוב, כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה, ויש בו עומק העצמיות כל כך, עד שהדברים המתקבלים בתוכו, אותם דברים טובים, הרי הם עצמיותו ממש, כיוון שהעצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו, אין לו כלל. הוא לא מסוים, הוא לא נבדל, הוא קשור אל הכל, הוא פתוח אל הכל, פתוח אל הכל מצד המשובה, מצד העילאי שלו, כן? זה העצמיות של כנסת ישראל, זאת העצמיות של נבוני לבב שהם שייכים לבתי הגבי של המציאות, וזאת העצמיות שאדם בתשעה באב מסוגל להכין. לת לי ניגר מכלום, לת לי ניגר מכלום, ואני פתוח אל כלות הנפש לאל חי, שלא יודע שזהו עושר שאין לו גבול. זה למעשה נוער רב השאיפה שלנו, שאיפה אמיתית ואמיצה בבניין בית המקדש. בניין בית המקדש יש לה, יש השאיפה לבניין בית המקדש, יש לה צדדים שונים. אומר הרב, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, יש כמה מקומות וכמה מקורות, אבל אני רוצה להתמקד עכשיו, מקד בנקודה אחת שהיא אני לא יודע, דברים באמת לא פשוטים כאן, אבל נקודה אחת שהיא כל תכף נקרא זה, לא יכול להגיד כלום, אני אגיד נקודה, נגיד שהיא מקיפה את הכל, מקיפה את הכל זה מיד, אז יש גדרות, איך מקיפים משהו, מקיף, ניקף, זה תכף תראו. יש ביטויים שונים ברב ביחס לבית המקדש, אבל פה במקום הזה בעולת ריאה, לא רשמתי במקום, זה בעולת ריאה בכל שם, הרב משחרר אותם. אפשר לכתוב ספר, אבל אני לא מכיוון לכתוב את זה, על ההשתפקות בבניין בית המקדש כסין של התרבות הפוסט מודרניסטית במשנת הרב קוק. נראה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שייבנה בית המקדש במהרה בימינו. הרב דורש כאן שלא כתוב שתיבנה בית המקדש, שונים כן, תמיד כתוב כן, במקור 11 באמת יש ותיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אבל פה במקום הזה כתוב שייבנה בית המקדש כאילו כביכול מעצמו. הרוממות העליונה של אור הקודש עומדת היא למעלה מכל הגבלה, אפילו מכל תוכן המגביל איזו מטרה, תכלית או כוונה. אדם חי מתוך מגמות. מסילת ישרים פותחת פרק א' מסוד החסידות ושורש עבודה, שידע אדם למה צריך לשים מבטו, מגמתו בכל אשר הוא אומר כל ימי חייו. וזה לא צריך מסילת ישרים בשביל זה. כשאין לאדם אתגר, מגמה, תכלית, החיים מאבדים את ערכם. ככל שהתכלית והמגמה יהיו נשגבות יותר, נעלות, עשירות יותר, אז ככה איכות החיים הולכת ומתפתחת. יש בחיים, בספרות ובהגות, יש תמה מאוד מאוד נפוצה. יש מגמות שלא מצליחים להגיע אליהן, אבל יש, וגם תופס מקום, אבל יש אהבה נבזבת כזאת, אבל יש תמה הרבה יותר עמוקה, וזה מגמות ותכליתות שכן משיגים אותה והחיים מתרוקנים מתוכנה. כי כשמשיגים אותם, הן מתגלות כקטנות מאוד. אז זהו, שזה שאפתי. המבנה, נגיד הציור הקלאסי, שזה קצת נדוש וקצת קטן, אבל יש את האדם שהוא מנסה להשיג כסף, או שהוא מנסה להשיג איזה מעמד, ואז כל חייו הוא משיג. זה, יש בדיוק קראתי את זה, בנסיך הקטן. אם שלחתי לצרפת, אז רציתי ללמוד צרפתית, אז יש ספר כזה, לילדים. גם זה לא הצלחתי, אבל לא משנה. קטעתי פרמס. אז שם, יש שם פרק שזה נסיך קטן. אז הוא מוצא מישהו שהוא סופר כוכבים. הוא כל הזמן עסוק, הוא איזה 40-50 שנה עסוק, למה אתה צופר? כי הם שלי.